ישראל במלחמה עכשיו ב-103 FM איפה הכסף עם ענה דודוב עורכת יעל אילון
עכשיו 4-4 דקות 521 ימים 59 חטופים עדיין בעזה 59 חטופים צריכים לחזור הביתה האם ישראל עומדת לפרוש מארגון הבריאות העולמי? שלושה חברי כנסת יזמו את הדיון היום בוועדת הבריאות, דיסטל אטבריאן, וטורי וסון הר מלך. בבקשה לכנס את הוועדה, תתבוע שלושה בין השאר. ארגון הבריאות העולמי פועל בקביעות נגד ישראל, מדיניות הארגון נגועה פעמים רבות באנטישמיות, ומהווה פגיעה בישראל כמדינה ריבונית. משום מה נזכרנו שעם כניסתו לתפקיד שוב, הכריז הנשיא טראמפ על יציאתו מהארגון, מתוך הבנה שלטענתו, הארגון לא משרת אינטרסים של מדינות דמוקרטיות. הממשל החדש מוביל מדיניות אנטי-דמוקרטית, גם שר הבריאות שלו מתנגד לחיסונים, ומוביל מדיניות בדלנית, מסוכנת, בהקשר של נושא הבריאות. ארגון רופא בריאות הציבור בישראל מזהיר מפני סיכונים בריאותיים משמעותיים לציבור, כמו למשל חיסונים למחלות עונתיות, חיסוני מגפות, עדכון חיסונים לתינוקות וילדים, מידע בנושא עמידות לתרופות, אנטיביוטיות, חידושים ברפואה ועוד עשרות פרטים חשובים עם השפעה ישירה על נשים, גברים וילדים. ומה עם חיסון העזתים למשל? מה אם זה ייפול עלינו, על ישראל? עוד 2 מיליון תושבי עזה על ישראל? אגב, אם חברי הכנסת רצים למשימת ההתנתקות מארגון הבריאות העולמי, רק נזכיר שטראמפ מפריח בלוני ניסוי לאוויר, עוד עלול לחזור בו גם מזה. אדם בולר למשל, חמאס, ישראל ידע על השיחות, לא ידע. אז לפני שעוזבים כדאי לחשוב שוב, הרי בריאות בסוף זה לטובת אזרחי ישראל, כולם, לא ככה? פרשת העוברים, הדרמה נמשכת, חוזרת יותר נכון, לאחר שבית המשפט המחוזי הפך את ההחלטה הקודמת, הילדה סופיה תישאר אצל ההורים שגידלו אותה, מיד הפרטים. בהמשך תהיה איתנו הפרופסור דורית ניצן, לשעבר בכירה בארגון הבריאות העולמי, נדבר איתה על ההשפעה של יציאה מהארגון על ישראל, וגם ביוזמת הביטוח הלאומי, תוכנית שווים לחיים, לחטופים ששוחררו, לאלה שעדיין שם, ולמשפחות שכאן, סיוע בשיקום רגשי. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיקה ליורשד משפיצר, על השידור איתנו איציק אהרון, איפה הכסף? כל ההבטחות, מיד אחרי הכותרות הכלכליות. 103 FM הגירעון בתקציב המדינה מצטמצם, על פי נתוני האוצר הגירעון בפברואר הסתכם ב-6 מיליארד ו-700 מיליון שקלים, זו ירידה בשיעור של 55% לעומת אשתקד. מתחילת השנה נרשם עודף מצטבר של 16 מיליארד ו-700 מיליון שקלים. אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של בית ההשקעות מיטב, מסביר.
בסך הכל ניתן ללמוד שהמשק מתושש, אבל מתושש לאט, מכיוון שחוסר ודאות עדיין מאוד גבוהה, ולכן השקעות ארוכות טווח או פרויקטים ארוכי טווח בינתיים נמצאים בהקפאה, כי החברות לא יודעות לאן הדברים הולכים, וגם העלאת המיסים של הממשלה שהייתה רחבה מאוד בהרבה מאוד תחומים, וזה בעצם מגדיל הכנסות ממשלה ומקים גירעון, אבל פוגע בתמיכה.
רווחי סי לחברת ויזה קל, החברה הרוויחה השתקד 324 מיליון שקלים, זוהי עלייה של 17% לעומת השנה שקדמה לה. וכאמור, ועדת הבריאות צערה היום בעקבות הצעת חברת הכנסת לימור סון הר מלך לפרישה מארגון הבריאות העולמי. פרופסור אלישע הס מבר אילן דווקא תומך ביציאת ישראל מהארגון, בטענה שידע אסטרטגי של ישראל עלול להיחשף בפני יריביה.
הארגון דורש שניתן לאנשים להיכנס למעבדות שלנו. זה מסוכן, אנחנו צריכים למנוע את זה. אנחנו צריכים לשמור על היתרון הטכנולוגי על ידי כך שלא נחלק ידע לשכנים שלנו או לכל מקום אחר בעולם.
עוד מעט נרחיב כאמור בעניין הזה, התאחדות מלונות הצפון יוצאת במבצע הנחות לנופשים, 2 לילות ולילה שני ב-50%. סיוון דטאוקר, מנכ"לית ההתאחדות.
במסגרת המבצע, מגוון מלונות הצפון מציעים לילה שני ב-50% הנחה. זו הזדמנות חשובה לנו כאזרחים וכחברה לעמוד לצד מלונות הצפון ולסייע בשעה מורכבת זו, היות ועדיין אין תיירים בסדרי גודל כפי שאנחנו מכירים משנים קודמות.
עד כאן הכותרות, פרסומת אחת בלבד, ומתחילים. אנחנו קודם כל לפרשת העוברים שמסרבת לרדת מהכותרות, והיום זה חוזר שוב בגדול. אברהם בלוך, כתב המשפט של מעריב, שלום לך.
שלום וברכה.
שלום, שלום. אז קודם כל תסביר מה קרה. ההחלטה היא שסופיה, הילדה שגדלה בינתיים, נשארת אצל ההורים המאמצים, האימא שילדה אותה.
נכון, בית המחוזי בלוד בעצם הופך את ההחלטה של בית המשפט לענייני משפחה, וקובע שההורים הגנטיים הם לא ההורים שיהיו בעצם ההורים הרשמיים לסופיה, אלא ההורים המאמצים. יש מספר שיקולים בזה, למשל...
בוא תנסה אברהם לשפר טיפונת את הקו, כי חבל להפסיד את ההסברים שלך, אנחנו רוצים לשמוע מה בית המשפט אומר.
כן, אז בעצם בבית המשפט קובעים להעדיף את שיולדת בין היתר בגלל שהיא נשאה בבטן שלה את התינוקת, היא סיכנה את החיים שלה בניתוח, גדלה אותה, גידלה אותה וכו', ובית המשפט אומר שזאת כאלו...
לא, זה לא אפשרי, אי אפשר. או שתסתובב טיפונת עם הטלפון ותנסה למצוא איזה מקום יותר טוב, או שאנחנו נתקשר אליך יותר מאוחר, ונדבר איתך שוב ותיתן לנו את הסיפור במלואו. בוא ננסה פעם אחרונה, אם לא אכפת לך.
כן, שוב, אז בפסק הדין, כותבים שופטים שצריך להעדיף את האם שיולדת בגלל שהיא נושאת ברחם שלה, את הקטינה, את הדש בסופיה.
טוב, בוא ניפרד כאן, אברהם בלוך. אנחנו ניפרד כאן ונתקשר אליך שוב, נעבור בינתיים לשיחה אחרת, כאמור, בשורה התחתונה, עוד מעט נתקשר אליך שוב, תודה רבה בינתיים, כאמור, בשורה התחתונה, בית המשפט המחוזי קובע היום, שהילדה סופיה נשארת אצל האימא שילדה אותה, ההורים המאמצים והאימא שילדה, ועוד מעט נחזור אליך שוב. בינתיים, נעבור לנושא הבא, וזה הגירעון התקציבי של ישראל, שהוא מצטמק, וזו בשורה טובה, אנחנו רוצים לבדוק מה מאחורי זה, הוא מצטמק בפברואר ל-5% ו-3% מהתוצר, וזו ירידה נוספת בגרעון, שהסתכם בינואר ב-5.8% מהתוצר. פרופסור מישל סטרבצ'ינסקי, לשעבר מנהל חטיבת המחקר של בנק ישראל, שלום, מה שלומך?
שלום לך ולמאזינים.
שלום, שלום. אז קודם כל, בשורה טובה, השאלה אם רק לכאורה, או שזה, אתה יודע, זה נתונים, הרי צריך לחפש מה עומד מאחורי הנתונים האלה בסך הכל.
אז יש בנתונים האלה חלק חיובי וחלק פחות. החלק החיובי זה שהממשלה מסדרת את הגרעון אחרי שנה שלמה, שלא כל כך טיפלה בו, קיבלה החלטות של העלאת מיסים שהן היו הכרחיות, כי אי אפשר לממן את הוצאות הביטחון רק בחוב, זה הביא להורדת דירוג האשראי של המדינה, ולכן זה חלק שהוא חיובי. חלק חיובי נוסף זה שהנתונים האלה מעידים על צמיחה מסוימת. שנת 2024 נסגרה עם כאחוז צמיחה, היום הלמ"ס פרסם שזה 0.9, שזה לפחות צמיחה, אמנם ירידה לנפש, אבל צמיחה. והחלק הפחות חיובי זה שזה מלווה בירידה בהוצאות של 5.2%, והירידה בהוצאות נובעת בעיקר מזה שאנחנו בתקציב המשכי, מה שנקרא 1/12.
בדיוק. ולכן אולי זה לא נתון האמת, במידה מסוימת כן, אבל יש כאן בעיה.
לא, חוץ מזה שזה לא נתון האמת, יש את הבעיה שרצוי שמשרדי הממשלה, שיש להם תפקיד מאוד חשוב, יפעלו על פי המטרות האמיתיות, ועל פי הצרכים האמיתיים של המשק. וברגע שהם יכולים להוציא רק את מה שיעשו בשנה קודמת, אז זה לא, זה כמובן בעיה על סדרי עדיפויות, הוצאות לתחומים חשובים, כמו חינוך, בריאות, וכיוצא בזה. אז זה חלק פחות טוב, וכמובן, על זה גם תלוי אם הממשלה תמשיך או לא, עד סוף מרץ.
אוקיי, וזה חיוני, כלומר, זה חיוני קודם כל שיהיה תקציב, ואז אולי הנתונים יתחילו להשתנות, או לפחות להיות נתוני אמת.
כן, כן צפוי שהגרעון ירד מהשילוב של שני הדברים שהזכרתי. לגבי המיסים, הוטלו מיסים ברמה די משמעותית, המע"מ שמביא להרבה הכנסות, מיסים על הרווחים הכלואים, שזה גם משהו שמביא הכנסות, ויש גם העלאת רמה מהשנה הקודמת, דוגמה, המס שהוטל על הבנקים של 2.4 מיליארד, שזה מעלה את הרמה של ההכנסות ממיסים.
כן.
ומהצד של הצמיחה, אנחנו ראינו למשל ענף כמו התיירות, שהוא היה למעשה סגור לחלוטין, על המס אלה מספרים של ירידה של 70%.
נכון, אז זה התחיל להתעורר טיפונת, נכון.
נכון, אז התיירות הפנימית בצורה יותר משמעותית, רואים את זה בצפון, ברמה של התיירים אנחנו רק רואים את חברות התעופה שמתחילות לחזור, ועוד לא מספיק, אבל יש לכבוד...
לאט לאט גם בדיוק, ופותחים את הצפון בארץ וכו'. עכשיו תגיד, מה זה אומר בעצם על המשק, פרופסור סטרפצ'ינסקי?
אז לדעתי הנושא הכי משמעותי זה האם אנחנו סיימנו את המלחמה או לא סיימנו את המלחמה. בנקודת מבט של חברות דירוג האשראי, הצעדים שננקטו הם עוצרים את הסחף. אני לא חושב שעכשיו נחווה הורדות דירוג אשראי, והאמון מתחיל לחזור למשק, אבל אם המלחמה תחזור אז הסיפור משתנה. בנק ישראל הוציא תחזית על 2025, הם דיברו על 4% גידול בצמיחה. המספר הזה אמור להתקטן לכיוון 5%, בהנחה שנמשיך כמו בחודשים האחרונים. כן, זאת אומרת שיש שקט, התיירות חוזרת, והאמון חוזר, וההשקעות בהמשך יחזרו, וכך הלאה. אם המלחמה חוזרת, אז זה סימן של משק עם בעיות, סימן של הרבה מילואימניקים שצריכים לחזור לצבא, סימן שבהינתן שאין גיוס מלא, אז הנטל יחזור אליהם, וזה המקום שבו אני קצת מוטרד, כי לדעתי כל עוד הפירמות יודעות שזה זמני, אז יש להם דרך להחליף את אותם עובדים. ברגע שזה יותר פרמננטי, זה עלול לפגוע בתהליכי...
כולל חברות דירוג האשראי וכו'. עכשיו בוא נוצא עוד עניין אחד, אם לא אכפת לך, יש עיכוב במינוי של המשנה לנגיד בנק ישראל, ואני שואלת אם זה נובע מאיזשהן סיבות פוליטיות, כלומר, יש מועמד שהוא מועמד ראוי שבא מתוך בנק ישראל, והמינוי שלו לא מאושר. למה זה קורה?
טוב, הסיבה האמיתית כמובן אני לא מספיק יודע אותה, אבל ללא ספק מינוי כזה, וגם מינוי בתוך הוועדה מוניטרית, כי הרי בוועדה מוניטרית היום, היא מתפקדת בחסר. עכשיו, הוועדה המוניטרית היא זאת שמחליטה על הריבית, אמנם היו רוצים שבנק ישראל בהמשך יוריד את הריבית, אבל אחרי שעלה המע"מ והמחירים עולים, אז בנק ישראל פועל באופן עצמאי, ומקבל החלטה לא להוריד את הריבית, והוא מדבר על זה שאולי הוא יוכל לעשות את זה בהמשך, על פי התחזיות של החזאים, האינפלציה אמורה לרדת בהמשך.
מי שמעכב בעצם זה הממשלה, זאת אומרת, אמרתי סיבות פוליטיות, אבל... פוליטיות זה הממשלה, נגיד הוא לא איש פוליטי.
לא מביאים את זה לממשלה, זאת הבעיה. אז היה אמור לקרות בתחילת ינואר, שהוא ימשיך, כן? שיעריכו לו.
כן.
וגם בוועדה מוניטרית יש מועמד שאמור להיות מאושר. והדברים האלה הם לא תקינים, וזה מאוד חבל, כי בנק ישראל מוכיח פעם אחר פעם שהעצמאות שלו היא ממש עוגן לכלכלת ישראל, זה מה שמאפשר למשקיעים.
עד כמה העניין של אי מינוי משנה לנגיד הוא משמעותי ומפריע לתפקוד של בנק ישראל?
זה כמו שאמרתי, שני חברים בוועדה המוניטרית וגם אומן התפקוד שלו, הוא אחראי על מחלקות בתוך בנק ישראל, ודוגמה אחת למשל זה בנושא כשמדברים היום על מטבע דיגיטלי, זה מנוהל על ידו, אבל יש הרבה נושאים שבעצם מנוהלים על ידו. כמובן שהמחלקות ממשיכות לתפקד, אבל זה העובדה שזה לא מתנהל באופן תקין,
כן.
זה פגיעה, זאת פגיעה, וכל עוד זה משהו זמני, אז אפשר יהיה לצאת מזה, אבל אם ככל שעובר הזמן הדבר לא מתרחש, כאשר כולם מבינים שבסך הכל רק צריך אישור בממשלה, פגישה של הממשלה.
בסך הכל, אבל כנראה כן. שמישהו יודע למה הוא מעכב את זה. פרופסור מישל סטרפצ'ינסקי, תודה רבה.
תודה לך.
לשעבר מנהל חטיבת המחקר של בנק ישראל. שוב חוזרים לנושא העוברים ולאברהם בלוך, כתב המשפט של מעריב. בואו ננסה שוב. שוב שלום לך, אברהם.
שלום וברכה.
יופי, מעולה. עכשיו תסביר לנו למה החליט בית המשפט לענייני משפחה להשאיר את התינוקת, שהיא כבר ילדה יותר גדולה, סופיה, אצל האימא שילדה אותה, ואלה בעצם ההורים המאמצים.
כן, אז בעצם מה שקרה בהתחלה זה שבית המשפט לענייני משפחה באמת החליט להעביר אותה להורים הגנטיים, ועכשיו בית המשפט בלוד, בית המשפט המחוזי, מחליט להפוך את ההחלטה הזאת, למרות שהשופטים אומרים שאפשר למצוא זיקות הוריות גם לזוג הגנטי וגם לזוג שגידל, קובעים שצריך להעדיף את הזכות ההורית של האם שיולדת והבן זוג שלה מכמה טעמים. למשל, יש את העניין שהיא זאת שהייתה בהיריון ונשא ברחם את סופיה, וכל הדבר הזה קרה בלי שהיא ידעה על הטעות שהיא לא הילדה הגנטית שלה, ושהיא סיכנה את החיים שלה ועברה ניתוח להציל אותה, למרות שהרופאים בעצם המליצו על הפלה בגלל שהמצב הרפואי בעצם של סופיה.
נכון, אלה אמרים.
ויש עוד כל מיני טעמים. הטעם שבעיניי הוא אחד המרכזיים, בעצם השופטים אומרים שכשאנחנו נמצאים עכשיו בטכניקות של פריון מלאכותי מאוד מתקדמות, אז יכול להיות כל מיני טעויות, ואנחנו מעדיפים את עקרון הוודאות, שהאם היולדת היא האמא של הילד, וככה זה מקנה בעצם ודאות בנוגע לתוצאות של טעויות עתידיות שעלולות להתרחש בתהליכים כאלה של פריון בעצם מלאכותי, ולא צריך להמתין ולחפש אחרי קשר גנטי עם גילוי של טעות כזאת או אחרת.
אוקיי, עכשיו תגיד רק לסיום, האם אפשר לערער גם על ההחלטה של המחוזי, שהרי אנחנו יכולים להגיע גם לעליון, או שזה במקרה הזה זה סופי, כי כבר היו שלוש ערכאות?
אז כן, אנחנו באמת ראינו כמה תהליכים בעניין הזה, אבל ככל הנראה אנחנו נראה כאן בקשה להגיע לבית המשפט העליון ולקבוע הלכה בנושא הזה. העניין של עקרון הוודאות הוא קריטי, כי אם ככה היא קבעה בבית המשפט העליון, זה אומר שכל אם שתהרה מהליך בעצם כזה, תדע שהילד שהיא יולדת הוא יהיה הילד שלה, והעניין הגנטי הוא רק לעניין הקשרים עם ההורים הגנטיים, או הידיעה של ההיסטוריה שלו, אבל ידעו בעצם מה קורה. השאלה היא האם שופטי העליון יחליטו לקבוע הלכה בנושא הזה כך, או להפוך בחזרה את ההלכה, ובעצם להפוך את פסק הדין כך שההורים הגנטיים הם אלה שיקבלו את הילדה.
סיפור, אברהם בלוך, כתב המשפט של מעריב, תודה רבה.
בשמחה.
תודה, שלום שלום. עכשיו אנחנו לעדכון תנועה עם רעות מתתיהו ארגון, פרסומות וחוזרים. חזרנו. דיברנו בפתיחה למי ששמע על היוזמה של שלושה או חמישה חברי כנסת להוציא את ישראל מארגון הבריאות העולמי. זה דבר לא פשוט, שגם יכול, עלול לסכן את אזרחי ישראל בכל מיני תחומים. הפרופסור דורית ניצן, לשעבר בעלת תפקיד בכיר בארגון הבריאות העולמי, אנחנו שמחים שאת איתנו, פרופסור דורית ניצן, וגם היית בוועדה היום, כמו ששמתי לב. שלום לך, קודם כל.
שלום, שלום, ותודה
שלום, רבה, שלום.
כן, הייתי שם.
טוב, אז מה רוצים אותם חברי כנסת? למה להוציא אותנו מארגון הבריאות העולמי? חוץ מזה שיש כמה התבטאויות אנטישמיות, אבל יש לזה בעיקר חשיבות לכולנו. אז קודם כל נדבר על הארגון הזה, מה זה נותן לנו ולמה טוב שישראל תהיה שם, או שלא.
כן, אז קודם כל הארגון הוא ארגון בין ממשלתי, כלומר ארגון של ממשלות העולם, 194 מדינות חברות בו, ועובדי הארגון ממלאים את ההנחיות של המדינות החברות. כיום ישראל היא אחת מאותן 194 מדינות. הארגון כולו יש לו, נותן הרבה מאוד תפוקה ותועלת למדינות החברות. דבר ראשון, הוא מסייע באיתור בהודעה מהירה על כל מיני התראות למזיקים, שיתופי פעולה, גישה לתמיכה וסיוע במקרים שצריך אותם. ובנוסף לכל הדברים שהם מאוד מאוד ברמה של בריאות ורפואה ומאורגן כולו על ידי סטנדרטים מהשורה הראשונה, בנוסף לכל אלה, זה מדינה שהיא שותפה, יושבת בדיונים, היא מדינה שיש לה קול, מקשיבים לה, ואפשר להתייעץ איתה.
עכשיו, כן, עכשיו, כן. תראה, אנחנו כולנו זוכרים את הפעילות שלהם בתקופת הקורונה, שזה היה מאוד מאוד חשוב, ואני, זה שיש התבטאויות אנטישמיות, זה לא הארגון היחיד שיש נגדו התבטאויות אנטישמיות, שהוא פועל נגדנו. השאלה אם הוא גם בשיתוף פעולה עם אונרה או לא?
הארגון אינו, הוא לא ארגון שעובד בשיתוף פעולה עם אונרה, אלא בתוקף אותו ארגון אום. אבל הארגון עצמו, אני חושבת גם צריך להבדיל, האנטישמיות שאנחנו רואים אותה זה חוסר תמיכה ברורה במה שאנחנו עברנו, ולראות את ההיסטוריה ואת הנורא מכל שעברנו בשבעה מאוקטובר ואחריה. ואת זה באמת אנחנו מאוד מאוד חושבת שצריך לחזק ולעודד. ראש האזור האירופאי של ארגון הבריאות העולמי, דוקטור הנס קלוגה, הנציג של הארגון בישראל, דוקטור מישל טירן, הם דווקא דוגמה באמת לאנשי מקצוע שתומכים בישראל לאורך כל הדרך, okay. עם הצוותים שלהם.
עכשיו, מה יקרה אם ישראל לא תהיה בארגון הזה? איזה נזק עלול להיגרם לאזרחים, לישראלים כולם, לנשים, גברים, ילדים?
כן, הנזק יהיה, קודם כל, נזק ביטחוני, בריאותי. אנחנו היום נעזרים מאוד בארגון כדי לקבל מידע על מה שקורה ומה שצריך להתארגן ולהתכונן עבורו מכל מיני מזיקים למיניהם.
למשל תרופות, למשל חיסונים.
חיסונים, מגפת פוליו, מגפות איבולה, כל מיני דברים שאנחנו היום ממש שותפים בתוך הארגון. המעבדות שלנו, למשל מעבדת הנגיפים בשיבה, היא מעבדה שמשתמשים בה. אנחנו עובדים ביחד עם הארגון, מחליטים את ההחלטות ביחד, מזה נצא החוצה. בנוסף לזה, אנחנו לא נוכל לתת למדענים שלנו, המובילים, שכל כך עושים עבודה מדהימה בתוך המעגלי הידע העולמיים, לקחת חלק בזה. והדבר הכי גרוע הוא בעיניי, דווקא היום, דווקא במצב שלנו היום, חשוב מאוד שנהיה בסביב שולחן הדיונים, נביע את הצרכים שלנו ונדרוש מהארגון לעשות את מה שצריך ולא לצאת החוצה, זה פשוט כניעה.
אוקיי, תגידי פרופסור, קודם כל הושמעו שם גם דעות אחרות כמובן, אבל, כמובן. זהו, אבל רוב המדענים אני מניחה נמצאים בדעתך, אבל כמה זה קשור להחלטה של הנשיא טראמפ, שעשה בעצם הפוך ממה שהנשיא ביידן עשה, ונדמה לי ביום הראשון שהוא חתם על 100 או 200 צווים, זה היה חלק מהאידיאולוגיה שלו להוציא את ארצות הברית משם, וישראל רצה, או חברי כנסת מסוימים, רצים אחרי החלטות טראמפ.
את צודקת לגמרי, תראי, אנחנו נאחזים פה בהחלטה של טראמפ, ורואים בו דוגמה ומופת למעשה, שבעצם גם כל האנשים שסובבים את טראמפ היום עצמם מנהלים דיונים מאחורי הקלעים. אני חושבת שההחלטה הזאת של מדינה כמו ארצות הברית לצאת ולעשות את מעשיה, היא החלטה אחרת משל מדינה כמו ישראל.
כן, תגידי,
זה... את הארגון.
אוקיי, אני רק רוצה לסיום לשאול אותך, מה הסיכוי שזה באמת יקרה, שאנחנו נפרוש משם?
תראי, זה נורא תלוי. אני חושבת שהאיום כרגע קיים, הוא שריר וקיים. אני מאוד מקווה שחברי כנסת יתעשתו ויבינו שגם אם צריך לעשות שינויים, לעשות אותם סביב השולחן. ולא לא לצאת חוצה, זה יהיה נזק לדורות שאי אפשר יהיה לתקן. חושבים שלחזור לארגון זה קל, אנחנו לא כל כך המדינה העיקרית בעולם, נצא. אף אחד לא יתרגש מזה. כן. אנחנו בלבד נפסיד.
פרופסור דורית ניצן, לשעבר בעלת תפקיד בכיר בארגון הבריאות העולמי, תודה רבה שדיברת איתנו על זה. תודה.
תודה רבה מאוד.
עכשיו נספר לכם על היוזמה הבאה של הביטוח הלאומי, בבית החולים שיבא, זה קשור, יוצאת לדרך תוכנית שווים לחיים, למי ששוחררו מהשבי בעזה ולבני המשפחות, מהמעגלים השני והשלישי, בניהולה של הדוקטור נויה שילו, בתמיכת אגף הקרנות של הביטוח הלאומי. תכף נקבל עוד הסברים. מי מורן מזרחי, מנהלת אגף קרנות הביטוח הלאומי. שלום מורן.
שלום.
אז תסבירי לנו קודם כל במה מדובר, במקום שאני אתן את כל הפירוט של היוזמה הטובה הזאת, בואי נראה על מה אנחנו מדברות.
כן, אז אני אגיד שהביטוח הלאומי כארגון שאמון על הביטחון הסוציאלי במדינה, בעצם רובנו מכירים את העשייה המוכרת במסגרת הגמלאות והקצבאות, דמי אבטלה, דמי לידה, גמור מילואים, you name it. בעצם אגף הקרנות של הביטוח הלאומי אנחנו פועלים בהתאם לאותה מדיניות ומהווים מעטפת משלימה ודברים שהחקיקה לא יודעת בעצם לספק. למעשה באמצעות החקיקה לא נוכל לתפור חליפה אישית לכל אזרח, ולכן לנו כקרנות הביטוח הלאומי יש אפשרות לפתח מענים ומעטפת נוספת משלימה לאותם דברים שאליהם הם זכאים בהתאם לחוק. וכשאני מדברת על מעטפת משלימה, אני מדברת במקרה הזה של התוכנית שווים לחיים, לספק בעצם מענים רגשיים, גוף ונפש, למעגלים הנוספים של משפחות החטופים.
איך הגעתם בכלל ליוזמה הזאת? כלומר, מאיפה זה בא?
אז אנחנו כאגף לפיתוח שירותי לביטוח הלאומי, כל הזמן עסוקים באיתור ויזום צרכים, ובעצם החיבור שלנו לשטח לאזרחים הוא חיבור מאוד מאוד חזק, אנחנו פוגשים אותם כל הזמן, ובעצם זה איזשהו צורך שצף עם החזרה של החטופים הביתה, ובתפילה ובתקווה שכך יימשך. בעצם המשפחות אינם זכאים למה שהיו זכאים טרם חזרתם של יקיריהם מהשבי, ולכן הבנו שיש כאן צורך מאוד מאוד משמעותי, שיש כאן איזשהו וקום ולקונה שאנחנו מחויבים להיכנס אליה, וככל שהתארנו וזיהינו את הצורך, הבנו שצריך לייצר מעטפת משלימה.
הבנתי, תגידי, מדובר בכסף או במה שנקרא טיפולים שהם שווי ערך לכסף, שבעצם מה שחשוב זה הטיפולים?
נכון, אז מדובר באמת בטיפולים שהם שווי ערך לכסף, טיפולים שיכולים לכלול רופא פנימאי, רופא ילדים, פסיכיאטר, רפואה שיקומית, קליני תקשורת ורפואה משלימה שכוללת הידרותרפיה, יוגה טיפולית, דיקור, ככל שיהיה צורך וככל שידרש. ולכן החיבור לשיבה ביוד הוא חיבור מאוד משמעותי, זה בעצם בית חולים הווירטואלי, שיאפשר גם טיפולים מרחוק וגם להנגיש את הטיפולים בדרכים נוספות.
מה העלות של כל העניין הזה?
זה ללא עלות מצד המטופלים.
לא, מצד המטופלים אני מבינה, אבל מישהו משלם פה כסף.
כן, אז התוכנית מתוקצבת על ידי הביטוח הלאומי, על ידי הקרנות בכ-3 מיליון לשנתיים, ושיבה עוד 3 מיליון, כך שסך הכל אנחנו מושקעים פה יחד בשותפות הזאת ב-6 מיליון שקלים בשנתיים הקרובות.
איך מחליטים, מורן מזרחי, למי לתת מה? כלומר, כמה זמן נגיד משפחה X או בן משפחה יקבל משך זמן טיפול כזה, ואחר יקבל משך זמן טיפול אחר? איך עושים את החלוקה הזאת? זה בית חולים שיבה קובע?
אז גם את זה אנחנו לא נגביל. תחילה אנחנו נקיים איזשהו מפגש ראשוני, כדי להבין ולהבחן מהם הצרכים. וזה יהיה בהתאם לכל משפחה ולכל פונה. כמו שאמרת, זאת תהיה ממש חליפה אישית מדויקת. גם משך הטיפול אינו מוגדר מראש.
איך אתם פונים, או שאנשים פונים אליכם, איך יודעים בכלל על היוזמה הזאת?
אז אנחנו היום הפקנו את התוכנית, ואנחנו מעוניינים לפרסם אותה בכל פלטפורמה אפשרית, כדי שיפנו אלינו כמה שיותר, וככל שאנחנו נתקדם עם המענים, אנחנו נפיץ את הבשורה בכל מקום שאפשר, גם באמצעותכם.
איך פונים? פונים לביטוח הלאומי, כלומר, בטלפון
אפשר
הרגיל?
אפשר לפנות גם לביטוח הלאומי, ואנחנו נפנה ונפיץ גם קישור באתר שלנו, ואפשר לפנות גם לשיבה.
אוקיי, עכשיו, שוב אני רק רוצה לחזור, כי דיברת על זה שאפשר לתת גם מענים וירטואליים, כלומר, גם מי שגר בקריית שמונה לא חייב להגיע לשיבה או למקום אחר יותר קרוב, אלא יכול לעשות את זה ברשת.
נכון, אז אפשר באמת גם באמצעים טכנולוגיים לעשות את מרחוק, והצורך בהגעה פיזית יכול להיות בתדירות נמוכה יותר. אם צריך, אז יהיו מקרים שגם רופא ילדים שיגיע לבית של משפחה, גם את זה אנחנו יודעים לספק, אבל היום יש אפשרות באמת להתחברות מרחוק, גם טיפולים רגשיים מרחוק, גם טיפולים פסיכיאטרים ואבחונים מרחוק.
תגידי, את אמרת שהתוכנית, או התחלתם לפרסם את זה רק היום, שמעו על זה כבר? מישהו כבר פנה אליכם?
אז כן, כי מהפעימות הקודמות של החטופים ששבו כבר הגיעו לבית החולים שילה ולמרפאת שווים לחיים, וכך נעשה בעצם החיבור הראשוני. היום אנחנו יודעים להגיד שיש כ-70 מטופלים שכבר מקבלים את השירות הזה, ואנחנו בתקווה שכמות המטופלים תלך ותגדל.
הלוואי, הלוואי, הלוואי. וכל אחד כזה שיחזור, בני המשפחה שלו יוכלו לקבל את הטיפולים האלה, וזה מאוד חשוב. מורן מזרחי, מנהלת אגף קרנות הביטוח הלאומי, תודה רבה. תודה ובהצלחה. שלום, שלום. אנחנו לפרסומות ובורסה.
מנה דודוב.
חזרנו. אורי גרינפלד, אסטרטג שווקים באגם לידרים. שלום, אורי.
שלום, מנה.
כן, אדום, אדום חזק, ובעיקר מובילה, מובילות את הדבר הזה, מניות וול סטריט, שהם כבר הקדימו שעון, אז הם כבר נסחרות יותר משעה. מה קורה?
כן, אנחנו רואים ירידות חדות בארצות הברית, ה-S&P 500 יורד ב-2%, הנאסדק יורד בכמעט 3.5%, כל המדדים כמעט בארצות הברית בירידות.
והסיבה?
והסיבה היא פשוט המשך של מה שראינו גם בשבועות האחרונים. עכשיו זה שילוב של שני דברים. אחד, ההבנה שהמדיניות של טראמפ, קודם כל האי-ודאות שהוא מייצר, וההבנה שגם אם הוא יישם את המדיניות של המחסים ושל ההגירה, זה יוביל לאינפלציה, ואנחנו לא נראה את הריבית יורדת. וזה משהו שמאוד משפיע. והדבר השני, זה שכמובן אנחנו גם מגיעים משוק שהוא יקר, אחרי שנתיים של עליות מאוד חדות, אז האצבע של המשקיעים על ההדק להתחיל למכור, היא הרבה יותר קלה אחרי שנתיים כאלה, ואנחנו רואים באמת את השווקים כן, מגיבים.
מה שנקרא, תחשבו טוב טוב, עכשיו בואו נדבר רגע עלינו, כי גם אנחנו מושפעים מזה, ותל אביב יורדת ביותר מאחוז, חלק מ-25, 35 בכמעט אחוז, מה קורה בדיוק, שם?
קודם כל, הירידות פה הן, כמו שאמרת, יותר מתונות, תל אביב 35 יורד ב-84, למשל, הבנקים יורדים רק בחצי אחוז, אבל זה אנחנו צריכים לזכור, תמיד כשבעולם השווקים יורדים, בארץ גם יש ירידות, אבל הם בדרך כלל הרבה יותר מתונות, כי השוק פה הוא סולידי יותר במהות שלו, יש לנו יותר חברות סולידיות ופחות טכנולוגיה וכן הלאה במדדים, ולכן אנחנו רואים את הירידות האלה. הדולר לעומת זאת עולה, אנחנו ב-3.643, כמו שאנחנו יודעים, כשהשוק בעולם יורד, הדולר הרבה פעמים עולה, וזה קצת... אפשר להגיד, מגדר קצת את הירידות של השווקים בעולם מבחינת המשקיע הישראלי, אז פה זה נראה קצת יותר טוב. אפשר להוסיף לגמרי שהנתונים בישראל בשבוע האחרון היו יחסית טובים.
נכון, גירעון וכולי, אבל זה לא בדיוק, זה נתונים טיפה מלאכותיים, כי אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, אבל אנחנו יודעים שהמע"מ עלה ועוד המיסוי עלה, אז יש לזה סיבות, אבל...
זה בגירעון, נכון, אבל גם שם הנתונים של שוק העבודה, למשל רואים התאוששות.
כן.
זה התאוששות, זה לא שאנחנו באיזושהי תמיכה מטורפת, אבל סך הכל התאוששות של אחרי המלחמה.
בהחלט. אורי גרינפלד, תודה רבה אורי. אנחנו מסיימים כאן, איפה הכסף, עורכת יעל אלון, מפיקה ליאור שד משפיצר, על השידור איציק אהרון, בדיגיטל גיא רביב, אחיה כהן ורעות מתתיהו ארגון.